ברוכים הבאים לפינה העברית, כנראה קרין. היום בחרנו לדבר על ירושלים, בגלל סמיכות היום ליום ירושלים. דוקטור ז'אק גוטייה חוקר במשך שנים את הסוגיה המשפטית הסבוכה של הבעלות על העיר המורכבת ביותר בעולם, ירושלים. הוא חוזר לאירועים המוכיחים לטענתו כי הקניין בירושלים ניתן ליהודים. הוא מזהיר, נרטיב פוליטי תפס את מקומם של טיעונים משפטיים. ב-20 באוגוסט 1980, ברוב של 14 קולות וללא וטו של ארצות הברית, קיבלה מועצת הביטחון של האום את החלטה 478, שלפי ההכרזה על ירושלים כולה כבירת ישראל, שעברה כחוק בכנסת 3 שבועות לפני כן, נוגדת את החוק הבינלאומי, מבטלת את תקפותם של כל הצעדים שננקטו על ידי ישראל ככוח כובש, לשנות את אופיה של העיר הקדושה ירושלים, וקוראת לכל המדינות שהחזיקו אז שגרירויות בעיר להעבירן אל מחוץ לה. החלטה זו מהווה את הבסיס לקונצנזוס הבינלאומי, שמונע מרוב המדינות המקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל להעביר את שגרירותם לירושלים. אלא שאם תשאלו את דוקטור ז'אק גוטייה, מומחה קנדי לחוק הבינלאומי, יש בעיה עם אותו קונצנזוס לטענתו. הוא מהווה הפרה בוטה ביותר של החוק הבינלאומי שעליו לכאורה הוא מתבסס. עבודת הדוקטורט של גוטייה עוסקת בסוגיית הבעלות והקניין והמשפטים על ירושלים. 20 שנה מחייו הקדיש לחקר סוגיה משפטית סבוכה זו, שבמהלכן ביקר פעמים רבות בירושלים ובאתרים אחרים, ובהן התקבלו החלטות היסטוריות שקיבעו בחוק הבינלאומי את הריבונות של ישראל על ירושלים כולה, כמו גם על כל יהודה ושומרון. כדי להבין זאת חייבים לחזור בהיסטוריה לאירועים שהובילו להענקת זכות הקניין לעם היהודי, הוא מבהיר ברעיון. ההחלטה האחרונה של חבר הלאומים, הגוף הבינלאומי שקדם לאום, אשר התקבלה באפריל 1946, הדגישה שהמדינות החברות שמחזיקות עדיין במנדטים על שטחים שהועברו לניהולן צריכות להמשיך לנהל אותם לטובת ולרווחת העמים שגרים בהם, בהתאם להתחבויות שלקחו לעצמם במנדט. עם היעלמות חבר הלאומים, מחויבויות הבנדט על פלסטינה נותרו בתוקף, ועבור העם היהודי העובדה הזו מאוד רלוונטית. באמנת האום, שהיא הסכם בינלאומי המחייב את כל האומות, מודגש שאף סעיף בה אינו יכול לשנות את הזכויות שניתנו לעמים לפני אישרורה. הסעיף הזה נועד לשמר את הזכויות שניתנו לעם היהודי בארץ ישראל. לכן כל מה שנעשה באום מחויב לסעיף הזה. שלום לך ירושלים, מהדורות חלמתי. אור ירוק מפייסל. לפי אמנת האום, מדגיש גוטייה, החלטות העצרת הכללית, בכלל זה החלטת החלוקה מ-1947, לעולם אינן בעלות תוקף מחייב, למעט בהקשר לעניינים פנימיים של האום. עדיין, הוא מוסיף, מועצת הביטחון הושפעה מכך שהעצרת אימצה החלטות שגינו את ישראל. גם חלק מועט מאוד מההחלטות של המועצה נחשב כמחייב לפי החוק הבינלאומי. לכן, עמדתו היא שגם ההחלטה 478 אינה מחייבת לפי החוק הבינלאומי. כדי לגבש את חוות דעתו המשפטית, חיפש גוטייה את המסמכים ההיסטוריים המקבעים את זכות הקניין על ירושלים, כמו על פלסטינה כולה. הסכם סייקס-פיקו על חלוקת המזרח התיכון היה הסכם סודי בין צרפת ובריטניה, בניגוד להצהרת בלפור שפורסמה פומבית. הוא אומר, אסור לשכוח את העיקרון שלא ניתן לתת את מה שאינו שלך. כך שלצרפת ולבריטניה אז לא הייתה בעלות וזכות קניין על השטחים הללו, אלא לאימפריה העות'מאנית. כמשפטן, הוא היה צריך לבדוק באיזו נקודת זמן המעצבות הללו קיבלו החלטות שהייתה להם זכות לקבל. הצהרת בלפור הייתה ללא ספק רגע חשוב מאוד. באמצע המלחמה בנובמבר 1917, הבריטים היו מודאגים מדרך התפתחות המלחמה, והממשלה הבריטית החליטה לתמוך בהקמת בית לאומי יהודי בפלסטינה. זו החלטה פוליטית חשובה מאוד, גם אם אין לה תוקף משפטי. ב-1917 לא הייתה מדינה בשם פלסטינה. ארץ הקודש הייתה חלק מהאימפריה העות'מאנית, והייתה מחולקת למחוזות. פלסטינה נתפסה כארץ הקודש של היהודים. הבריטים כבשו את ירושלים רק מאוחר יותר, כך שהצהרת בלפור אינה מהווה בסיס לזכות הקניין של היהודים. בינואר 1919 כונסה בפריז ועידת השלום, שהייתה אמורה להכריע בין היתר בסוגיית חלוקת השליטה על שטחי המדינות שהופסו במלחמת העולם. בפני נציגי המעצמות המנצחות הופיעו גם משלחות ערבית וציונית, ששטחו את דרישותיהם לקבל שטחים מהאימפריה האוטומנית המובסת. זה היה אחרי ההסכם שהושג בין ויצמן ופייסל בינואר 1919. מבהיר גוטייה, פייסל ההשמי הבהיר שיתמוך בדרישות היהודים על פלסטינה. הוא מנסה לגייס את תמיכת היהודים להשגת שליטה על שטחים עצומים מהאימפריה האוטומנית, עיראק, סוריה, לבנון. בפריז לא מתקבלות החלטות בעניין המזרח התיכון. גרמניה ואוסטריה, הונגריה, מוותרות למעצמות המנצחות על זכויות הקניין שלהן על שטחים. זו התפתחות המפתח שהוא חיפש בחוק הבינלאומי, הרגע שבו המעצמות המנוצחות מוותרות על זכויות הקניין שלהן. גנבים ולא מתנחלים. נקודת המפנה ההיסטורית עבור העם היהודי מתרחשת בסן רימו האיטלקית באפריל 1920. גוטייה אומר, במשך יומיים דנים נציגי המעצמות המנצחות מה לעשות עם שטחי האימפריה העות'מאנית ואיך להגיב לדרישות הערבים והיהודים. ב-25 באפריל הם מקבלים את ההחלטה בריטניה, צרפת, איטליה, יוון, בלגיה ויפן. מסכימות לדרישות היהודים להקמת בית לאומי בפלסטינה. התומך הכי נלהב היה לויד ג'ורג' הבריטי. הוא נשאל על ידי הנציג הצרפתי מהי פלסטינה שתנתן ליהודים, ובתגובה הוציא מפה שמראה את גבולות ארץ הקודש בתקופות המלכים, דוד ושלמה. כלומר, בוודאות גם ירושלים, יהודה ושומרון? אכן, כך הוא אומר, אכן בסן רמו, מתקבלת לראשונה ההכרה בזכות ההיסטורית לבעלות יהודית על ארץ ישראל. המעצמות שקיבלו את כל הסמכויות הכירו בקשר ההיסטורי הזה. ההחלטות של סן רמו מעוגנות בהסכם שבר שנחתם עם טורקיה בקיץ 1920, שלא אושרר על ידי הטורקים. אבל ב-1923, בהסכם לוז'אן, הטורקים מוותרים על הזכויות הבעלות שלהם על השטחים במזרח התיכון. ותוכנו של הסכם שובר כלל לא שונה. בהסכם הזה נאמר באופן מאוד ברור שזכות הקניין מועברת למעצמות שניצחו. ההבדל היחיד בין ירושלים ליהודה ושומרון הוא שישראל, המדינה היהודית, נכסה לעצמה את זכותה על ירושלים, כשהוא מפרסם החלטות שמתייחסות לשטחים הפלסטינאים הכבושים. זה אינו מונח תופס מבחינת החוק הבינלאומי, מאחר שהשטחים הללו מעולם לא היו פלסטינאים. המונח כבושים יכול להיות נכון, אם משתמשים בו כדי להבהיר שמעמדם ייקבע בעתיד. גוטייה מבהיר כי אינו מבקש לנקוט עמדה פוליטית, אך כמשפטן הוא קובע שלא נכון מבחינת הצדק לטעון שיהודים ישראלים בכל חלק של ירושלים הם גנבים או מתנחלים שהשתלטו באופן לא חוקי על משהו שלא שייך להם. זכות הקניין ניתנה לעם היהודי בנקודת זמן מסוימת בהיסטוריה. זה רלוונטי בכל מסע ומתן ובכל הסדר עתידי על מעמד ירושלים. הבעיה היא שנרטיב פוליטי מסוים תפס את מקומם של טיעונים משפטיים. וביום ירושלים שמח לכל מאזינינו, אנו נפרדים ולהתראות בתוכניתנו הבאה. Shalom.
אלפי גולים מקצות כל תבל נושאים אלייך עיניים באלפי ברכות היי ברוכה מקדש מלך עיר מלוכה Yavo HaMashiach Yavo HaMashiach